אנחנו היום עם ירצה השם בשיעור נעסוק על אחד היסודות שבתורה, שביהדות, שנותן לנו מבט אחר על כל העולם, על כל החיים שלנו, שזה גלגול נשמות, נושא מרתק מאוד. אבל בואו נראה איך זה קשור לפרשת השבוע. פרשת השבוע התורה אומרת לנו מיד אחרי מתן תורה, עשרת הדיברות, ואלה המשפטים. מיד שואל המדרש, רש"י מביא את זה, מה זה ה"ואלה"? אז אומר המדרש, כל פעם שכתוב אלה, פסל את הראשונים. ואלה מוסיף את מוסיף על הראשונים. מה הראשונים נאמרו למשה מסיני? אף אלה המשפטים נאמרו למשה מסיני. פעם באה השאלה הגדולה, אנחנו יודעים שכל התורה ניתנה למשה מסיני. יותר מזה, כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש נאמר למשה מסיני, אז מה החידוש שגם המשפטים נאמרו למשה מסיני? ולמה דווקא במשפטים, שמשפטים זה מצוות של בן אדם לחברו על כל דיני ממונות, מצוות שמשפטים שאומרים שגם בדרך השכל הייתי יכול להגיע לכאורה לכמה מהם, למה דווקא על זה התורה צריכה להדגיש בפירוש ואלה שגם המשפטים נאמרו למשה מסיני? עוד שאלה מעניינת, תורה אומרת ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, אומרת הגמרא, רש"י מביא את זה, לפניהם ולא לפני עקום. אסור לנו ללכת לבדים של ערכאות של גויים. כתוב בהלכה עוד יותר, גם אם הבדים של הערכאות פוסקים לפי תורה, גם אם הערכאות האלה ילכו לרב לשאול אותו מה הדין בתורה וירצו לפסוק כמוהו, אל תלך אליהם. ופה באה השאלה הגדולה, למה? למה ריבונו של עולם? הרי הדין, הפסק דין שהם יפסקו יהיה כמו התורה, אז למה אסור ללכת לפניהם? ופה יש כאן נקודה יסודית מאוד במבט שלנו, של עם ישראל, על עניין של משפטים. ולפי זה להבין למה זה כל כך קשור למתן תורה. בכל העולם, בבלגיה, בצרפת, בארץ ישראל, ברוסיה, באמריקה, יש חוקים. כל מדינה יוצרת לעצמה חוקים. האם חוק הוא מעל האדם, או האדם הוא מעל החוק? אז כל אחד מבין בשכל שהחוק מעל האדם, מכיוון שהחוק מחייב את האדם. החוק אומר לאדם, אתה לא יכול לעשות כמו שאתה רוצה בדיוק. ומעניין, כל העולם כולו, מי יוצר את החוק? האדם. וכולנו יודעים טוב טוב שהאדם יוצר את החוק על פי אינטרסים, אינטרסים של כסף, של כבוד, של שטחים, כל מיני אינטרסים של פוליטיקה. זאת אומרת, אין דווקא בזה את הצדק האמיתי, את המוסר האמיתי. אז מה לכאורה שווה אותו החוק הזה? פעם אחת שמעתי סיפור יפה, שפעם היה איזה פרופסור צרפתי ששמע שבארצות אפריקה יש כאלה אוכלים בני אדם, הניבלים, אז הוא הלך לשם, בא לשבט, היה לו נס שלא אכלו אותו, ואסף את כל השבט ומדבר ומסביר להם כמה שזה לא מוסרי וזה לא יפה וזה לא עדין וזה לא אריסטוקרטי. ואז ראש השבט אומר, אצלכם בעולם, באירופה, בעולם המערבי, אין מלחמות? זה אומר בטוח, היה לנו עכשיו מלחמת העולם השנייה, 30 מיליון אנשים מתו. זה אומר לו, רגע, אכלתם 30 מיליון אנשים? הוא אומר, לא, אנחנו לא פה, אנחנו לא אוכלים. מסתכל עליו ראש השבט במבט חריף ואומר לו, אתם הפרימיטיביים. אנחנו אוכלים רק שאין לנו מה לאכול. אין מה לאכול, פיקוח נפש דוחה את כל התורה, אנחנו אוכלים. אבל אתם לאכול ברברים, בשביל מה אתם הורגים? בשביל לכבוש? בשביל כבוד? בשביל כסף? אתם הברברים. בואו נחשוב מי צודק מבין השתיים. שכל לעולם לא יכול להחליט לנו מה צודק ומה לא צודק. מכיוון ששכל של אדם מוגבל, הוא מושפע מאוד מהיצרים. מה לנו יותר מזה? היטלר יימח שמו, אומר, אני לא יכול להבין איך הורגים בעלי חיים. אתה יוצא חמוש בנשק מודרני וחדיש, ללא כל סיכון עצמי, הורג חיה חסרת ישע. איך אדם יכול להתרגש מדבר כזה? ומעניין, הרבה מהראשי הנאצים, הס וגבלס ועוד הרבה והימלר, היו צמחונים בכלל. הם לא היו מסוגלים לאכול חיות. בחוק היה שמי שהורג סתם בעלי חיים, עושה ניסויים אפילו, היה אסור לעשות ניסויים רק בהיתר של הממשלה. ופה תראו מה זה, הולכים והורגים 6 מיליון יהודים במחשבה תחילה ובדם קר. זה אומר לנו, אומר הקדוש ברוך הוא משפטים, תעשה בגלל מסיני. אל תעשה את זה בגלל השכל שלך, בגלל ההבנה שלך. מה ראשונים מסיני, אף אלו מסיני, משפטים תעשה בגלל שציווה הקדוש ברוך הוא. זה הציווי של הקדוש ברוך הוא, ואתה עושה את זה בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר. אתה לא גונב, לא בגלל שאתה מבין, מכיוון שאז מה יהיה לגנוב עם בן אדם עשיר שלא ירגיש בכלל שגנבו ממנו? אתה לא גונב בגלל שזה ציווי השם. זה פירוש אחד. אבל בואו נראה כאן משהו עוד יותר עמוק, עוד יותר פנימי. אומר המדרש, בהתחלה כתוב, למעלה ושפטו את העם בכל עת. עכשיו כתוב, ואלה המשפטים. 10 הדיברות באמצע שני פרשיות של משפטים. אומר המדרש למה? זאת אומרת המדרש, משל למה הדבר דומה? מלכה הולכת בדרך, ויש לה משני הצדדים שלה, אנשי חיל ששומרים עליה, ועושים את מה שהיא רוצה. אותו דבר, המשפטים הם, כמו שאומרים, מלווים את המלכה, מלווים את התורה, מלווים את האנוכי השם אלוקיך. מה המדרש רוצה להסביר לנו פה? מה העומק שלו? אצל כל אומות העולם, מה זה משפט? משפט זה בכדי שאנשים לא יפגעו אחד בשני. שישפטו את מי שפגע, יצילו את מי שנפגע. זאת אומרת, אם אתה בסדר, ואף אחד לא פגע בך ואתה לא פוגע, אין לך צורך למשפט. אני חושב שרובנו לא הלכנו לבתי משפט. אנחנו מסתדרים בלי בתי משפט. אצל עם ישראל זה אחרת לגמרי. עם ישראל זה המשפטים, זה חלק מהתורה. כל אחד מבין שהמשפטים זה אלוקים מסיני, מאותו אנוכי השם אלוקיך. אנחנו לומדים את המשפטים לא רק בשביל שאני אדע איך לפסוק, בשביל שעצם הלימוד של המשפטים הוא עניין אלוקי. שאני הולך לרב ואני רוצה לשמוע את פסק דין, איך שצריך להיות, בכדי איך לגלות אלוקות בעולם. איך להמשיך את הרצון האלוקי בעולם. ולכן מובן דבר, הבדל עצום, אצל כל האומות מי לומד את החוקים והמשפטים, שופטים, עורכי דינים, שבשבילהם זה התחום שלהם. אצלנו הולכים ילדים קטנים, שלא יהיו לא שופטים ולא אדבוקטים ולא טוענים ולא רבנים. הם לומדים בחיות נפלאה מגיל צעיר את המשפטים. זה חלק מעבודת השם, לדעת מה הרצון האלוקי. וכשכבר אני הולך לרב, באמת מה שצריך להיות, אני רוצה לדעת מה הרצון האלוקי להוריד אותו בעולם. וזה דבר נפלא כשיתרו אומר למשה, למה אתה שופט לבד, תשים לך בתי דינים? מה עונה משה ליתרו? ויאמר משה לחותנו, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוקים. העם לא דורש שאני יעניש את הפושעים, את הגנבים, שאני אציל את אלה שהזיקו אותם. הוא לא דורש לעשות סדר בעם שנוכל להמשיך לחיות, לדרוש את האלוקים. בני ישראל מגיעים למשה לא רק לפתור בעיות, הם יכולים להמציא בעיות, לשאול כל מיני שאלות, אם יהיה ככה ואם יהיה ככה, בכדי מה? למה אנחנו לומדים את כל האפשרויות שיכול להיות? לדעת את הרצון האלוקי. ולכן משה רבנו בהתחלה לא חשב כמו יתרו. הוא חשב שעם ישראל צריכים שהוא יעביר את התורה. למה? הוא שמע את התורה מפי הגבורה. הוא היה בהר סיני 40 יום ו-40 לילה. הוא רצה להעביר לעם ישראל בדיוק כמו שהוא קיבל. הוא רצה להרים את עם ישראל אליו. ויש שיחה נפלאה שהרי בפרשת יתרו, חלק ט"ז, שהרי מסביר באמת למה בסוף השם היה צריך להגיד למשה שיתרו צודק. באיזה פרט משה רבנו ראה את השליחות שלו אחרת. ועכשיו נוכל להבין למה לפניהם ולא לפני עקום. מובן? מכיוון לא עשה חן לכל גוי ומשפטים בעל ידעום על אלוקה. מי צריך לגלות את האלוקות בעולם? מי צריך להמשיך את המשפטים שזה הרצון האלוקי? דווקא עם ישראל. המשפטים לא מבטאים שכל, לא מבטאים מוסר, מבטאים רצון אלוקי. אבל פה נבוא לעניין יסודי מאוד, שהזוהר מסביר, פותח לנו את המשפטים בצורה אחרת. איך שכתוב אומר הזוהר, פתח רבי שמעון ואמר. מה זה פתח? הוא פתח לנו עולם חדש, פתח מבט חדש. הוא אומר, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. הוא אומר, אלה הסידורים, הדרכים של הגלגולים, דיני הנשמות שנידונו כל אחד ואחד לקבל את מה שהוא צריך לקבל. אלה המשפטים, זה בעצם תורת הגלגולים. מה הפשט בזה? מה קשור גלגול נשמות למשפטים? אני אספר לכם בהתחלה סיפור שהיה לנו. לי לפני שנים היה איזה אחד בעל תשובה, בן אדם סוחר, שחזר בתשובה שלמה, ממש עם כל הלב, ברצינות מאוד גדולה, עם שמחה, עם התלהבות, אור בעיניים. הלך אליו בן אדם מהקהילה וביקש ממנו הלוואה. אז הוא נתן לו, אם אני לא טועה, 10,000 אירו. וכמובן בן אדם מאמין באנשים, אז הוא מסתכל על השני כמו שעליו, נתן לו את הלוואה בלי שטר בכלום. אחרי כמה זמן, עובר חצי שנה, שנה, הוא אמר לו, אני צריך את זה לחודש, חודשיים מקסימום. עבר הזמן והוא לא, אז הוא יודע שזה עדין, אולי אין לו. הוא וירר, 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 והתברר שלא חסר לו ברוך השם. אז הוא הלך אליו בעדינות, אומר, אתה זוכר, לפני שנה נתתי לך פה בבית כנסת. אתה נתת לי? אני לא זוכר כזה. לא זוכר כזה את הלוואה בכלל. ואם נתת, אני לא זוכר, אבל בטור שהחזרתי, אני לא נשאר חובות. אומר לו, מה זאת אומרת? אתה לא זוכר פה ופה ופה וזה די השטרות וזה, לא זוכר כזה, אין כזה, לא. אין לו ברירה, אז הוא אומר, בוא, אנחנו הולכים לרב, מה שרב יפסוק. עכשיו, בחוץ שכזה בטוח שהתורה היא תורת אמת. ולמה הוא חזר בתשובה? בגלל שהתורת אמת, בטוח שיפסקו שהוא. בא לרב, הרב אומר, יש לך נייר, שטר, הוכחה. בורנישט. מצטער. אז הוא בא אליי ואומר לי, הרב, לא אכפת לי על הכסף, באמת לא אכפת לי, ברוך השם אני יכול להסתדר בלי ה-10,000 יורו הזה, אבל אני יודע את האמת, אני יודע שנתתי לו, ואני יודע שהוא לא יחזיר לי. איך התורה, הרב פסק על פי תורה, הוא לא פסק על דעת עצמו, איך התורה פסקה דבר שזה לא אמת? תורת אמת נתן לנו. מה עשיתי? יש ספר בעל שם טוב על התורה, פתחתי את הספר וביחד למדנו סיפור. עכשיו אני רוצה רק להקדים, הסיפור הזה בכל מיני צורות שונות הוא כתוב בעוד ספרים, יש לפעמים הבדלים, אבל כאן המסר פה החשוב, הנקודה הפנימית, והמסר הזה כתוב בהרבה צורות אצל הברדיצ'בר ואצל הבובה, הרבה גדולי ישראל, ספר החרדים אפילו כתוב, הרבה מקומות זה כתוב את אותו נקודה. אבל שם כתוב ככה, פעם בא המגיד לבעל שם, אומר לו, מה זוהר אומר שפרשת משפטים זה תורת הגלגולים, מה הקשר? אומר לו, תיסה ליער אחד, ושם יש אילן, ומעיין מתחתיו, ותעמוד שם עד שעה 6, ואחרי זה תחזור הביתה. אז הוא עמד שם, אז הוא ראה איש, בא עם סוס, מזוין, היה עייף, התיישב על יד העץ, ושתה ונרדם. אכל, ושתה, והיה לו ארנק, והוא הוציא אותו, הוא לא רצה שזה יסחור, והוא שכח אותו. אחרי כמה זמן בא בן אדם אחר, גם התיישב על יד העץ, והוא מצא את הארנק עם הכסף, הכניס לכיס, אבידה, כן סימן, לא סימן, רוב נוכרים, הלך. אחרי כמה זמן בא עוד בן אדם, אני, התיישב שם, לקח את הלחם שלו, לקח את המים מהמאייר, ואז אותו בן אדם על הסוס שאיבד בא, שואל אותו, איפה הארנק שלי? איפה הכסף שלי? שכחתי את זה. ואותו בן אדם באמת לא ידע, אומר לו, אני לא יודע מה אתה מדבר בכלל, תחפש, אין לי. עיקר אותו מכות חזקות. ואז שהוא בא לבעל שם, אומר לו, מה קרה שם? מה הסיפור? אומר לו בעל שם, בגלגול הקודם, אותו בן אדם שהיה ראשון ששכח את הארנק שלו, לבא מהבן אדם השני, שבא ומצא את הענק, לבא כסף ולא יחזיר לו. שתיהם ירדו לעולם. הוא היה צריך להחזיר את הכסף. שואל המגיד, תבל השם טוב, ומה השם העני? העני הוא היה הרב הזה, שפסק בסכסוך שבין הבן אדם הראשון אל הבן אדם השני. והוא עשה את זה בקלות, ומיד פתר אותו לשלם את החוב שלו, ולא הגיע את מה שהוא קיבל. זאת אומרת, דבר נפלא, שיש פסק דין שאותו רב פסק של הבן אדם הזה, מכיוון שאין שטר, הוא לא מחזיר לאותו הבעל תשובה את הכסף, אמרתי לו, הפסק דין לא פוסק מה היה המציאות, לא פוסק איך באמת היה הוא כן לבא או לא לבא. הפסק דין זה דרך הנהגה של הקדוש ברוך הוא, שהשם מנהיג את העולם. ואם משום מה יש לך חוב לשני שאתה לא ידעת אותו בכלל, תשמח שפרעת את החוב. זה לא קל לשמוח, אבל תשמח ותאמין שזה השגחה פרטית, שאתה לא ביקשת שטר, לא היה שם אף אחד, שני עדים שראו שילבית לו, סיפר את הסיפור שאולי באמת הוא שכח באמת, ויכול להיות שכל הצירוף הזה בגלל שהשם רצה שהכסף שאתה חייב לו יחזור. אז הפסק דין זה דרך הנהגה של הקדוש ברוך הוא. זה מה שגם הרבי הביא בשם הקומרנה רבי בשנת פרשת משפטים בתף שין יוטט. מה זה כל אדם דין אמת לאמיתו, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. מה זה דין אמת לאמיתו? אמת. ואיך הוא נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית? אז הוא מסביר מה זה אמת לאמיתו. אמת לאמיתו, גם אם לפעמים אתה פוסק דין ונראה לך שהדין הזה מעוקל, הוא לא ישר, הוא לא נכון, נתברר לך אחר כך אולי שהוא לא נכון, זה היה אמת לאמיתו, זה היה האמת באמת מה שהקדוש ברוך הוא רצה. וזה מה שאומר הבעל שם טוב, אלוקים ניצב בעדת כל, שיש בית דין שהם פוסקים דין. כתוב בו המון מדרשים וגמרות כמה שדיין צריך להרגיש שהשכינה שורה איתו, ואם חס ושלום הוא לא פוסק נכון, חלילה הוא מעקם את השכינה, הוא פוגם פה משהו, מכיוון שזה השגחה, האלוקים מכוון את הפסק דין. אם הרב פוסק באמת על פי דין, לא על פי דעתו סתם, אלא על פי דין, זה דין אמת לאמיתו, זה מה שצריך לקרות. לפי זה נבין דבר נפלא שכתוב בפסוק, משפטי השם אמת צדקו יחדיו. מה זה אמת צדקו יחדיו? לפעמים אתה רואה חלק מהתמונה ואתה לא מבין את האמת פה. משפטי אמת, מי שפטי השם אמת צדקו יחדיו, שאתה מחבר את הפאזל, אתה רואה את הגלגולי נשמות, אתה רואה איך שהנשמות מתגלגלות ואחד משלים את השני. וואו, פתאום אתה תופס את הפאזל, פתאום אתה תופס את העוצמה העצומה שיש פה, את הדבר הנפלא שהקדוש ברוך הוא מכוון כל דבר לפי מה שהוא צריך להיות. וזה מה שאומר בקהלת דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת. אמר רבי עקיבא, דור הולך ודור בא? היה לו לומר דור בא, הוא נולד ואחר כך דור הולך, אלא מלמד שכבר בא. זאת אומרת, אומר הפסוק, דור הולך ודור בא נפטרים, והם חוזרים בחזרה, והארץ לעולם עומדת. זה הכל סיפור אחד. הארץ לעולם עומדת, והכל זה בירורי הניצוצות שיש. וזה מה שכתוב עוד באותו קהלת, מה שהיה הוא שיהיה, ומה שנעשה הוא שיעשה, ואין כל חדש תחת השמש. יש דבר שיאמר איזה חדש, הוא כבר היה לעולמים אשר היה מלפנינו. זה הסוד הנפלא של גלגולי נשמות. וכותב רבי חיים ויטל, שהוא היה התלמיד המובהק של הארי הקדוש, צריך שתדע בהקדמה י' כי האדם צריך לקיים כל תייג מצוות במעשה וכן בדיבור. כל המצוות אדם צריך לעשות, וכשבן אדם לא קיים, הוא מתגלגל עוד פעם. הרי כל אחד מאיתנו יודע שיש לו נשמה. כשבן אדם מנסה לחשוב, איפה אני הייתי לפני שנולדתי? לא הייתי? האם בן אדם מסוגל להרגיש, להבין, לחשוב, יהיה מצב שלא הייתי בעולם? האם בן אדם מסוגל לחשוב, כשאני מת, אני לא אהיה? מה זאת אומרת, אני לא אהיה? הגוף אולי לא אהיה. בן אדם, כל אחד מרגיש שאני זה לא הגוף. אנחנו אומרים, היד שלי, הרגל שלי, הראש שלי, השכל שלי, הנשמה שלי אפילו, אני אומר. זאת אומרת, כל אחד יכול לתאר, להרגיש את עצמו, את אותו הדבר, את אותו נקודה שנקראת אני, גם בלי גוף, גם חשלום, בלי יד חשלום, בלי רגל חשלום. מכיוון שהנשמה הייתה לפני זה, והנשמה תהיה אחרי שהגוף איננו. אלא מה? אתה יודע שהנשמה הזאת באה לעולם בשביל תיקון מסוים. ברגע שעשית דבר מסוים לא מושלם, או שפגמת, עשית איזה פגם, אתה צריך לחזור בכדי להשלים את השלמה שלך. לכל אחד יש נשמה אלוקית, אתה צריך לדעת, הנשמה האלוקית צריכה להיות מושלמת. ובואו נקרא פרק, חלק מפרק בספר התניא, פרק למתת, כותב עניין מפליא מאוד, שייתן לנו המון, המון אנרגיה, המון התלהבות, המון חיות, לעשות דברים נפלאים. הוא אומר ככה, כשבן אדם עוסק בתורה שלא לשמה, או במצוות שלא לשמה, אזי אותו פנייה שמצד הקליפה דנוגה, הרי יש לו פנייה, הוא לומד שלא לשמה, מתלבשת בתורתו, נכנסת בתורה שלו, והתורה היא בבחינת גלות בתוך הקליפה לפי שעה. ברגע שיש באותו דבר, אין אדם אשר יעשה טוב ולא יחטא. זאת אומרת, בתוך המצווה שלו, הלימוד תורה, אבל יש פגם, זה נקרא קליפת נוגה. מה זה קליפת נוגה? אנחנו יודעים שיש לנו מצוות, יש שלוש קליפות התמונות לגמרי, שזה רע מוחלט. קליפת נוגה זה ערבוב של טוב ורע. לכן אני אומר שאותו תורה שהוא למד, היא נתפסת ביד הקליפת נוגה, מכיוון שיש פה תורה, אבל יש פה רע, זה שלא לשמה. אומר אדמו"ר הזקן, אם הוא יעשה תשובה, שתשובה כתוב בגמרא, מביאה רפואה לעולם, בשובו, כשהוא אחרי זה ילמד את אותו תורה, או שהוא יחזור לקדוש ברוך הוא, גם תורתו שווה עמו. וואו. זאת אומרת, אם בן אדם עשה דברים שהם לא בסדר, ואחרי זה הוא עשה תשובה, והוא עושה את אותם הדברים בסדר, או שהוא עושה תשובה, אותם הדברים שהיו בקליפת נוגה הזה, פתאום נהפכים לקדושה. פתאום אתה יוצר מדבר אחד שעשית, דבר קטן, אתה יוצר אוצר שלם. בוא ניקח למשל דוגמה. בן אדם שהיה לו הרבה כסף ועשה הרבה עסקים, והפסיד מיליונים, מיליונים, מיליונים. כל עסק הפסיד, 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 הפסיד. ואחרי זה הוא עשה עוד עסק, והעסק הזה הצליח, והוא הרוויח. באה התורה ואומרת, עשית דבר אחד טוב, עשית תשובה, עשית את אותו מעשה עם לשמה, כל הביזנס שהפסדת, פתאום נהפכים לרווח, ועשית רווח אחד נפלא. זאת אומרת, יגעת, ובתוך היגעת פתאום מצאת. מצאת מציאות שלא יגעת עליהן בכלל, שנכשלת בהן אפילו, ופתאום זה נותן לך עוצמה חדשה, מצאת אוצר חדש. תמיד זקני החסידים אומרים, כמה בן אדם צריך לחיות עם הדבר הזה? כמה אתה יכול לפעמים, הפוך, בן אדם מרגיש שעשיתי דברים לא בסדר, אז גמרנו, אני אבוד, אין לי סיכוי. וואו, מה אתה לא מבין? כמה חס ושלום שעשית דברים לא בסדר. ברגע שתבוא, תתקרב לקדוש ברוך הוא. תעשה את אותם מעשים בצורה נכונה. תתקרב, תעשה תשובה לקדוש ברוך הוא. וואו, יגעת, עשית השקעה, תראה מה שהרווחת מזה. אדם צריך לקלוט פתאום איזה עוצמה השם נתן לו, איזה אהבה השם נתן לכל בן אדם, שאתה יכול להפוך מן הקצה לקצה ולהפוך את השלילה לחיוב. ואומר אדמו"ר הזקן, בוודאי שבוודאי סופו לעשות תשובה בגלגול זה או בגלגול אחר, כי לא יידח ממנו נידח. אתה תבוא בגלגול, והרב מסביר מה זה בגלגול אחר, לאו דווקא בגלגול אחר, אחרי 120 שנה. אתה פתאום מתגלגל, אתה משתנה. היית במצב כזה, פתאום אתה מחליט, לא, אני עכשיו אלמד, אעשה מצוות בצורה אחרת. או בגלגול אחר. זאת אומרת, הרי אנחנו היום, רוב הנשמות, אומר הארי הקדוש, רוב הנשמות היום בזמננו הם גלגולי נשמות. תראו לכם שאנחנו היום חוזרים בתשובה. ונגיד בגלגול הקודם היה דברים לא מושלמים ולכן אנחנו פה. תתארו לכם שאנחנו היום עושים תשובה, מתנהגים כמו שצריך, כל הגלגולים, שזה יכול להיות עשרות גלגולים. זאת אומרת, אם בכל גלגול תיקנו משהו, אם ארבע פעמים התגלגלנו ולא תיקנו כלום, אז יש סדר שלם שנכנסים בבהמה, בצומח וכו'. אבל בדרך כלל הרי כן מתקנים משהו. אז אם מתקנים משהו, אנחנו יכולים לחזור ולחזור ולחזור ולחזור. איזה צ'אנס יש לנו שבקצת מאמץ, בקצת עבודה, את כל הסטרופים, את כל הדברים השליליים שיש לנו, אנחנו יכולים להפוך לכלי כדושה. וזה מה שזקני החסידים דיברו כל כך, תנצל את הזמן, תנצל את הכוח שלך, תנצל את ההזדמנות שהשם נותן לך. ואומר אדמו"ר הזקן, בוודאי סופו לעשות תשובה. אין מצב שבן אדם לא יכול לעשות תשובה. אז אם אנחנו יכולים, אומר הרבי, מכיוון שזה הגלגולים האחרונים לפני ביאת משיח, בוא ננצל את הזמן עכשיו. בוא לא נחכה לעוד גלגול שאני לא יודע מה יהיה איתי. ננצל את העוצמה שיש לי, את כל ההתלהבות שאני יכול, תכניס בזה. אור החיים הקדוש אומר, מצוות ומעשים טובים שעשה אדם קודם שהיה מתועב בעיני השם. אדם לפני זה היה מתועב, וכמו שכתוב אומר, ולרשע אמר אלוקים, מה לך לספר חוקיי? כשאדם חוזר בו, יחשבו לזכויות. זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, שאנחנו היום בזמנים כמעט כולה נשמות, גלגולי נשמות, אז זה או תיקון של נזק רוחני שעשינו, איזה פגם, איזה חטא, או מצוות לא מושלמות. אומר האריזל, גם יכול להיות שהוא בא על מנת לסייע למישהו אחר. זה בדרך כלל עניין של גלגול. יש עוד מושג של עיבור, שעיבור זה לא שבגלגול כל הנשמה נכנסה בך, זה מחיה אותך. עיבור, בקיצור, אנחנו לא נכנסים היום בשיעור הזה, זה נשמה אחרת שמצטרפת לנשמה שלך לתקופה מסוימת, לעזור לך או לברר כל מיני סיבות, אבל זה עוד נושא. סתם נורא מעניין, יש אחד, הרב מנגל, הוא אחד שעבר את השואה, היה בן אדם שיש לו הרבה, הוא כתב ספרים והרצאות, הוא אפילו היה פה אצלנו באנטוורפן, הוא דיבר שבוע שלם, הוא עבר את השואה, סיפורים מאוד מעניינים. והוא הרבה הרצאות דיבר, ואז הוא כתב לרבה, שאנשים שואלים אותי איך בשואה, אז אני מתרץ גלגולי נשמות. אז רבי אמר לו לא, רבי אמר לו גם האדמו"ר הזקן שכתוב עליו שהוא היה נשמה חדשה, גם הוא סבל איסורים. זאת אומרת שלאו דווקא איסורים מוכרח לבוא בגלל גלגולי נשמות. אז אומר הרבי, גם בשואה היו נשמות חדשות, אז אי אפשר להגיד שכל השואה הייתה בגלל גלגולי נשמות. זאת אומרת, יכול להיות שחלק מהם כן, אבל זה לא ההסבר. והרבי תמיד אמר, אנחנו לא צריכים להיות סנגורים של הקדוש ברוך הוא ולקבל את השואה. אמר לי אותו הרב המנגל, שהרבי אמר שגם בשואה היו נשמות חדשות. דבר ראשון, רוח הקודש של הרבי, דבר נשמות חדשות. הוא אומר, עוד דבר מעניין, ליבי אומר לי שהרבי התכוון על עצמו שהוא נשמה חדשה. מה זה נשמה חדשה? אז הוא אומר אדמו"ר הזקן, נשמה חדשה זה נשמות שלא היו כלולות בנשמה של אדם הראשון. איך שאנחנו יודעים שאדם הראשון היה כלולי בו כל הנשמות, נשמות חדשות הם לא היו כלולים בו. סתם בסוגריים אני רוצה לספר שפעם אחת יואל כאן שאל אצל הרבי מה נקרא, אני לא זוכר אם זה הוא או מישהו אחר, שאל את הרבי מה נקרא נשמה חדשה. אז הרבי אמר לו, מה חשוב? אתה צריך להרגיש שאתה צריך לתקן את כל הנשמות. זאת אומרת, לפעמים אנחנו מתעסקים בהשכלה מה זה נקרא נשמה חדשה. המסר, מה שאמרנו לפני רגע שאומרים זקני החסידים, אתה יכול בהזדמנות קטנה, זה העיקר שלך, איך אתה יכול בקצת יגיעה לפעול המון. אומר הזוהר הקדוש, לפעמים בן אדם שנמנע ממנו לקיים מצוות פריאה או רבייה, או בן אדם שלא קיבל את הזיווג הנכון שלו, הוא מתגלגל עוד פעם בעולם הזה בכדי להתחתן עם הזיווג הנכון ו להביא ילדים, כאן שכל נשמה צריכה להביא, לפעול בעולם, להשפיע בעולם. סתם מה מעניין, פעם ראיתי בספר, כתוב הרי בספרים, שעשרה הרוגי מלכות הם גלגולי נשמות של עשרה אחי יוסף, והם היו התיקון שלהם. הוא אומר שזה יוצא אותו גימטריה. נורא מעניין, חשבתי, איך זה יכול להיות? 10 שמות. לקחתי רשימה, בדקתי, לקח לי לא פשוט, יש שמות שאתם יודעים כמו רבי עקיבא, אני יכול לעשות את זה עם ה' א', אבל בסוף יצא לי בדיוק על המספר, בלי עם הכולל, פחות הכולל, בדיוק אותו מספר. אומר החפץ חיים, שילד צעיר שנפטר, וחס ושלום זה קורה, הרבה פעמים זה גלגול של אדם נעלה, אדם גדול. ילדים מיוחדים, אוטיסטים או משהו, כתוב היו הרבה צדיקים שמאוד כיבדו אותם. הם אמרו שהם בעצם גלגול של אנשים גדולים, שהיה חסר מה שהיה איזה עניין מסוים שלא היה אצלם מושלם. רב חיים ויטל כותב בשם אריזה דבר מאוד מעניין. גם חרדות, פחדים שיש לנו, יש אנשים, אתם יודעים, שיש להם פחד מלנסוע במעלית, יש אנשים שיש להם פחד לא מובן מכל מיני דברים, יש אנשים שמפחדים להיות בבית לבד, כל אחד הפחדים שלו. יש אנשים, אני מכיר, שיש לו פחד ללכת במדרכה על יד הכביש, הוא מפחד שמכונית תעבור עליו. לכל אחד יש איזה סוגי פחדים. אומר האריזה על זה סימן שהיה לו איזה טראומה, איזה בעיה בגלגול הקודם, ולכן זה בא לו עכשיו, שהוא בעצם לפי זה יכול להכיר מה התיקון שלו לעבוד על זה. אומר יותר שלפעמים אם אתה רואה בן אדם אז פנים, אולי בגלגול הקודם שלו הוא היה אפילו בהימה, ולכן הוא בא לככה. עוד יותר הוא אומר, איך אני יודע מה התיקון שלי, איך אני יודע מה הגלגול שלי? אז הוא אומר, הגרא אומר ועוד ספרים אומרים, אם אתה מרגיש בזה דבר מסוים קושי, קשה לך להתרחק מאיזה עבירה, קשה לך לעשות איזה מצווה, סימן שבגלגול הקודם נכשלת. וזה מה שכתוב בגמרא, שהיו גדולי ישראל בגמרא אומרים שאחד אמר אני נזהרתי בציצית, אחד אמר בזה, אחד אמר בזה, מה הוא תגאה בזה? הרי כולם עושים ציצית. הוא הרגיש שבציצית זה התיקון שלו, לכן הוא עשה את זה במיוחד מהדרין מן המהדרין. עוד יותר, גם מי שמרגיש, כתוב בשבט שבט מוסר, גם מי שמרגיש שהוא נמשך למצווה מסוימת, הוא נגעל מעניין עבירה מסוימת, סימן שזה העבודה שלך. וזה מה שכתוב בגמרא, לעולם ילמד אדם במקום שליבו חפץ. אני מכיר אברך, שאני מכיר אותו טוב, שהוא חי היום בירושלים, הוא התקרב בצרפת, שהוא היה עוד בחור צעיר, והיה לו מאוד תאווה לאכול דברים לא כשרים. אז אחרי שהוא הקפיד, חזר בתשובה, הוא התאמץ מאוד, אבל לפעמים פה ושם הוא שמח על הכשרים אולי שלא צריכים לסמוך, הוא שמח על מאכלים שאין הכשר בכלל, אבל כנראה זה כשר. ואז הוא סיפר לי, הוא נכנס לרבא, ושאל את הרבא, מה אני צריך בייחוד להתרכז? אז רבא אמר לו, בדיני כשרות. הוא מאוד הקפיץ, הוא מאוד הקפיד על כשרות מן הקצה לקצה, למשל בפסח אני יודע, הוא אכל רק פירות. גם כשהוא נסע לבתי מלון, הוא אכל רק פירות. כשהוא נשאר בבית, הייתי אצלו, אז במטבח הוא שם על הרצפה פלסטיק, על התקרה פלסטיק, על כל, על כל הצדדים פלסטיק, והחליף אותה שאם נדבק חלילה על הקירות משהו, לרחוץ לא מספיק. הוא הרגיש שזה השליחות שלו. עכשיו, בא האריז"ל ואומר, מעניין, שרוב הגלגולים זה גברים ולא נשים, אבל יש גם נשים שמתגלגלות, ויש לזה הרבה מקרים, אבל אין לנו זמן עכשיו להיכנס לזה. עוד דבר מעניין, שגבר יכול להתגלגל באישה, אם חלילה הוא עשה פגם בעבירות עם אישה, ואישה יכולה להיות עקרה בגלל שהיא גלגול של איש. זאת אומרת, זה יכול להיות שלפעמים יש לאיש, גם אנחנו רואים, תכונות של אישה, ולאישה תכונות של איש. שאלו את הרבה, אם כל הנשמות מתגלגלות עוד ועוד ועוד, לעתיד לבוא בתחיית המתים, איזה גוף יהיה? האם יהיה הגוף האחרון שהיה לפני ביאת משיח? או הגוף שעשה הכי הרבה מצוות? איזה גוף? אם בן אדם אחד יתגלגל בעשרה גופים או במאה גופים, איזה גוף יקום? אז הרי בהסביר שכתוב באריזל, נשמה זה אין סוף. בנשמה יש המון מצוצות. אנחנו יודעים שכתוב שיש 60 ריבו ראשי נשמות. זאת אומרת, יכול להיות מנשמה אחת שיכול להתפזר המון נשמות. איש ואישה זה נשמה אחת הרי. כל פעם שנשמה לא השלימה את מה שהיא צריכה, אותו החלק של הנשמה, נפש, רוח ונשמה, אותו החלק שנפגם, או אותו החלק שלא עשה מצוות, הוא יורד בגוף שבא בגלגול. וכל חלק של נשמה יכול להחיות את כל הנשמה. וכמו שמנר אחד אני יכול להדליק מיליוני נרות, מכל נשמה יכולה להחיות המון גופים. לעתיד לבוא, כל הגופים שירדו בגלגולים יקומו בתחיית המתים, וכל אחד אותו ניצוץ של הנשמה שהוא בירר, שהוא זיכר, שהוא עשה, אותו ניצוץ של הנשמה, אותו חלק של הנשמה שלו, זה יחיה אותו. מעניין, שאומר האריז"ל, בן אדם שחטא בגלל מישהו אחר שהחטיא אותו, מישהו חס ושלום הכתיא אותנו בלשון הרע או ברכילות או בכל דבר אחר, כשהוא יבוא בגלגול נשמה הוא יבוא איתו ביחד, מכיוון שהוא גם יצטרך לתקן איתו. אנחנו יודעים שאומרת הגמרא בעבודה זרה דף ה', אמר רבי הוסי, אין בן דוד בא עד שיכלו נשמות שבגוף. מה זה נשמות שבגוף? בגוף של אדם הראשון. אדם הראשון, כמו שאמרנו, היו כלולים בו כל הנשמות. רק שכל הנשמות ירדו למטה, אז משיח בן דוד בא. למה? זה מה שאמרנו מקודם, אין שהשם הבטיח לו יידח ממנו לידח. כל אחד אומר אריזה צריך להיות מושלם, וזה אנחנו רואים את האהבה עצומה שיש לקדוש ברוך הוא לעם ישראל. הקדוש ברוך הוא אוהב את כל אחד. אומר הקדוש ברוך הוא כביכול, אין סיכוי שתרד, אני אוהב אותך, אני אעשה עד שתהיה 100%. בכל גלגול אתה עושה מצווה, ומצווה מתחברת אל המצווה השנייה. למה? העבירות שאני עושה בגלגול הבא הם לא פוגמים, כיוון שהעבירות לא מתחברים, זה היפך. מצווה למצווה נדבקת אחד לשני, וגדולה התשובה, כתוב, שמביאה רפואה לעולם. מוסבר בחסידות מה ההבדל בין אוכל לרפואה. אוכל מחבר את הגוף לנפש שלנו, אבל יש זמן שהאוכל לבד לא עוזר, הבן אדם נהיה החולה. התרופות יכולות להמשיך את החיות חדשה, לגלות תרופה, ותרופה אפילו קצת באוכל אתה צריך לאכול כמות תרופה, לפעמים זה כדור קטן, טיפה קטנה. באה התורה ואומרת תשובה, גם טיפה קטנה, גם מאמץ קטן, שאתה עושה תשובה ואתה בא לקדוש ברוך הוא. איך שכתוב, פיתחו לי כפיתחו של מחט ואני אפתח לכם כפיתחו של אולם. תפתחו לי כפיתחו של מחט, אומר הרבי מקוצק, מחט שאני דוקר, כל הגוף זז. למה כתוב כפיתחו של מחט? ולא סתם פיתחו לי פתח קטן. תפתח קצת, אבל הקצת הזה שיזיז אותך. כפיתחו של אולם, למה? אומר אדמו"ר הזקן, לכל המקומות בבית המקדש היה שערים, לאולם לא היה שערים. כשבן אדם עושה צעד, ומתקן ובא לקדוש ברוך הוא, באים כל הזכויות שלו, זה כמו תרופה, זה מביא את כל החיות לבן אדם, לא לפי ערך מה שהוא עשה. כפיתחו של אולם, שתמיד הפתח הזה יישאר פתוח. אז שכל בן אדם שנולד בעולם הזה, אנחנו מכירים שהוא בעצם מקרב את ביאת משיח, ונזכה בקרוב ממש לביאת משיח מתוך שמחה וטוב לבב.